התחלנו השבת את ספר ויקרא. המדרש אומר בתחילת ספר בראשית, חמש פעמים נאמר אור כנגד חמישה חומשי תורה. ויאמר אלוקים יהי אור, וכנגד ספר בראשית. ויהי אור כנגד ספר שמות. וירא אלוקים את האור כי טוב, כנגד ספר ויקרא. והדברים מדויקים. האור הופיע, ויאמר אלוקים יהי אור, ספר בראשית, תחילת ההופעה של אור השם בעולם, של התגלות ריבונו של עולם. האור, אין אורה אלא תורה. היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, אורה זו תורה. והיה אור, התחילה בריאה, ובספר בראשית התחלת ההופעה של האור, של אור השם בעולם. ואחר כך שלב יותר בולט של גילוי אור השם בעולם, לא בדרך הטבעית, אלא בדרך האל-טבעית, זה ספר שמות. והניסים והנפלאות, ביציאת מצרים, במתן תורה, ובהופעת ריבונו של עולם במשכן. והספר השלישי, ויקרא, וירא אלוקים את האור כי טוב. הספר הזה מראה טוב האור. ספר של העבודה, עבודת השם. ספר הקורבנות. ספר ההתחברות של העולם אל ריבונו של עולם. מקודם הקדוש ברוך הוא מופיע אלינו, ועכשיו מכאן ואילך גם אנחנו מתקרבים אליו. כל עניין הקורבנות, התקרבות, התקרבות לריבונו של עולם. במסרת מגילה נאמר, מסופר על אברהם אבינו, שאברהם אבינו שאל במה דע כי ירשנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח לי עגלה משולשת ועז משולש וכו' וכו'. בזכות הקורבנות. שאל אברהם אבינו מה יהיה בימים שאין קורבנות. בזכות אמירת הקורבנות. אמר חכמים, תקנו לנו ולימדו אותנו שהקורבנות יש להם גם כן משהו שאפשר להיות במקומם, ואולי במבחינה מסוימת זה מעלה עוד יותר עליונה, עוד יותר פנימית, זה התפילה. חכמינו תקנו לנו תפילות כנגד קורבנות. תפילות עניינם התקרבות לריבונו של עולם, כמו הקורבן. קורבן אנחנו נותנים חלק ממה שעמלנו, ממה שיגענו, ממה שגידלנו ופיתחנו, ואנחנו נותנים את זה לריבונו של עולם. וזה חלק מעצמנו, מהדברים שאנחנו עמלנו עליהם. והתפילה, זה עניינה, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להתמסר אליו, להתבטל אליו, על ידי אמירתנו, הכרתנו את גדולתו, שהוא המקור של העולם, שהוא הבורא של העולם, והוא המכוון של העולם, והכל תלוי בו, וכל מה שאנחנו צריכים, הכל ממנו והכל אליו. זה בדיוק מה שמבטא הקורבן, כך מבטא התפילה. ופה אני רוצה להוסיף, הרב, הזכרתי בשבת, שהרב מדבר על וידוי שיש לנו כאן בפרשה. בפרשה, קורבנות, אנחנו מקריבים קורבנות, בהתחלה קורבנות נדבה, אחר כך קורבנות כפרה על החטאים. ואומרת לנו התורה, יש נפש כי תחטא ושמע קול עלה, או נפש כי תיגע בכל דבר תמה וכולי. והיה כי יש שם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה. צריך להתוודות, לא רק להביא את הקורבן, אלא כאן, מכאן אנחנו לומדים את מצוות וידוי. הרב, באיגרת בחלק ג' של בגרותיו, דיבר על כך, על הנושא הזה, בסרט ימי תשובה. הוא כתב על כך למשהו דרש בבית הכנסת, הוא כתב אחר כך לרב סיודה, את תוכן הדברים הללו. הוא אומר, דיברתי בשבת קודש, העבר על ערך ערכי התשובה והבידוי. והוא אומר, התשובה היא דבר כללי לכל העולם כולו. היה לנו ליסוד מוסד שערך התשובה בפועל הוא ערך כללי לכל באי עולם. אמנם יסוד הוידוי, כוח הכל, שיהיה ערך תשובתי, זה דבר מיוחד לישראל. חז"ל לימדו אותנו שכך הוא בספרה, שישראל מתוודים ולא נוחרים. מסביר הרב, הוידוי זה לא רק התעוררות שאדם מתעורר כדי לעורר את ליבו לשוב בתשובה, אז על ידי הדיבור זה יעורר אותו, אלא יש כוח מיוחד, כוח הדיבור לישראל. זה דבר שמיוחד לישראל. זה סגולה של הכל כל יעקב, שתכונת האמת שלו גורמת שכל ערכי הקודש היותר עצמיים מתנסים לעומת קולו. כלומר, יעקב אבינו הוא איש האמת, ועליו נאמר הכל כל יעקב. אומר, הקול שלו, האמת שלו מתבטא בקולו, החוצב להוות באמת הנרצה עד הנצח. על כן, אומר הרב, פרשת הוידוי נאמרה בראשונה בין שמיעת קול, תומת מקדש וקודשיו וביטוי שפתיים. כלומר, יש כאן שני דברים שהם קשורים בקול. אם אדם לא העיד, עדות שיכול היה להעיד, או אם אדם נשבע שבועת ביטוי ועבר עליה, אלה שני הדברים שבדיבור, ועליהם יש כאן מצוות וידוי. ובתוך בין שני הדברים הללו, יש גם עניין של תומת מקדש וקודשיו. אם לא יגיד ונעשה עוונו, ועל זה דורשים חז"ל, והוא עד אלו ישראל שנאמר אתם מידי ואני אל, וכן הוראה אתה הורית על הדעת או ידע וידעת היום, כוח הדיבור של כנסת ישראל. הרב מרחיב את הדיבור בהסברת עניינו של הוידוי, שבעצם זה מבטא, זה עניין מיוחד לישראל. אומר הרב כאן שבמדרגה העליונה של ישראל, אז בעצם הם נמצאים בכוח המחשבה, אבל מפני שישראל הם קשורים גם בתיקונו של עולם ובקשר עם שאר העמים, אז הם צריכים לרדת מהמדרגה של המחשבה אל המדרגה של הדיבור, והדיבור הזה מחבר אותם. מזכיר את הדבר הזה בקשר עניין התפילה. כוח הדיבור של האדם הוא כוח יצירתי. הוא כוח פועל. זה לא גילוי רק של מחשבות, אלא זה כוח שהוא פועל. לכן צריך, חכמינו מזהירים אותנו שלא לדבר דברים, כי לפי מה שהדיבור פה נאמר, אז כך יכול להיות לצאת דברים. לכן לדבר רק דברים בחיוב, ולא לדבר דברים בשלילה. אז זה עניינה של התפילה. שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, במה, על שאלתו, במה ידע כי ירשנה? בזכות הקורבנות או בזכות התפילה שהיא באה כנגד הקורבנות. מה פה היה הלימוד? אברהם אבינו שאל, באיזה זכות הרש את ארץ ישראל? ארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ עליונה, ארץ בעלת מעלות כל כך עליונות, במה ידע שעם ישראל, שבניי, נכדיי, צאצאיי, יזכו לרשת את הארץ הזאת לתמיד? הרי צריך להיות במדרגה מאוד מאוד גבוהה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ישראל טהורים, ישראל קדושים. אם חס וחלילה יש איזה נפילה כלשהי, זה חיצונית, אפשר לתקן אותה על ידי הקורבנות. זה כל עניינם של הקורבנות, הם מגלים בעצם את טהרת קדושת ישראל, שהחטאים אצלהם הם לא חטאים בעצמיות, שאי אפשר לשנות אותם, שזה הטבע הפנימי שהוא נשאר תמיד, אלא זה חיצוני, בגדים צועים, שאפשר להוריד, להסיר אותם ולהחליף אותם. וזה עניינם של הקורבנות, שהקורבנות על ידם אפשר לתקן כל קלקול וכל נפילה. ואם אין קורבנות, כוח הדיבור. במקום הקורבנות. הווה אומר, כאן הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, אומר לאברהם אבינו, מסביר שעם ישראל, עם סגולה, עם ישראל בעצמיות שלו, הוא שייך לארץ ישראל. וזה מלמדים אותנו מצוות הקורבנות. ובקורבנות אנחנו לומדים שאחד המרבה ואחד הממית הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. נפש כי תקריב קורבן מנחה להשם. אדם מביא קצת סולת, כמות קטנה של קמח לקורבן, וזה מה שיש לו, וזה כאילו הוא הקריב את נפשו. כי אם הוא עני ואין לו, וזה קשה לו לתת, אז לפי גודל הקושי, כך נחשבת המתנה הזאת, המסירות הזאת, יותר ויותר. נפש, כאילו הוא הקריב את נפשו. ובהמשך, יש לנו עוד לימוד שאני רוצה להביא. קורבן השם, אומר הספרה, מלמד אותנו מהחיוב של קורבנות על גדולת המעשים הטובים שאנחנו עושים. יש השם תלוי, שאדם מסופק אם הוא עבר עבירה ולא יודע כן עבר או לא עבר. התורה אומרת, עבר עבירה שאולי חייב עליה קורבן חטאת, אבל הוא מסופק. אם הוא עבר אותה או לא עבר אותה, אכל דבר שהוא ספק חלב, ספק שומן, ועל חלב אם אדם אוכל בשוגג, אז הוא חייב קורבן חטאת, והוא ספק אם זה היה חלב או לא היה חלב, וכן הלאה, ספק חילול שבת, כל ספק של חיוב קראת, אז צריך להביא קורבן אשם תלוי. רבי יוסי הגלילי אומר, הרי הכתוב אנש את מי שאינו יודע. אם כך אנש הכתוב למי שאינו יודע, על אחת כמה וכמה שיניש למי שיודע. רבי עקיבא אומר, האוכל חלב מביא חטאת בסלע. ספק אכל, ספק לא אכל, מביא אשם תלוי בשתי סלעים. אם כך אנש הכתוב למי שבא לידו ספק עבירה, על אחת כמה וכמה על המזית. ומכאן, בא רבי יוסי ואומר, אם נפשך לדע מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא, צא ולמד מאדם הקדמוני, שלא נצטווה אלא מצווה אחת בלא תעשה, ועבר עליה, ראה כמה מיתות נכנסו לו ולדורותיו, ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. וכי איזה מידה מרובה. מידה טובה או מידת פורענות? הווה אומר מידה טובה. אם מידת פורענות מועטת, הרי כמה מיתות נכנסו לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות, עכשיו מן הפיגול ומן הנותר ומתענה ביום הכיפורים, על אחת כמה וכמה שמזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. לימוד פשוט. אם על עבירה אחת נענש אדם הראשון ולדורות תורותיו, לכל הדורות כולם, והרי מידה טובה גדולה ממידת פורענות, פי 500. אז כשאדם עושה מעשה טוב, הוא זוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. רבי עקיבא אומר, הרי אומר על פי שניים עדים או שלושה, אם נתקיימה עדות בשניים, למה פירט לך כתוב שלושה? אלא להביא השלישי להחמיר עליו, לעשות דינו כיוצא באלו. כלומר, אם אדם שלישי יצטרף לעדות שקר, אז עונשו, אף על פי שהיה אפשר להסתפק בשני העדים, והשלישי הוא לא מוסיף שום דבר, אבל כיוון שהוא יצטרף, אז עונשו כמו שאר העדים, אף על פי שהוא נטפל עליהם. אלא להביא השלישי להחמיר עליו, לעשות דינו כיוצא באלו. אם כך הנש הכתוב את הנטפל לעוברי עבירה, על אחת כמה וכמה שישלם שכר לנטפל לעושי מצווה, כעושי מצווה. איזה דוגמה של נטפל לעושי מצווה? גם אדם משתתף בברית, לא בעצמו מעל. אדם משתתף באיזה שמחה, הוא נטפל לעושי מצווה, מצטרף להיות יחד עם השמחים עושי מצווה. גם לזה יש שכר גדול. רבי אומר, הרי הוא אומר, אשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו בגרזן, לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ, הוא ינוס. קבע הכתוב פיקוח נפש למי שבא לידו ספק נפש ולא ידע. אמור מעתה, המגבה הצדקות והמפרנס העניים והגומל חסדים, על אחת כמה וכמה שתינתן לו נפשו. הווה אומר, ללמוד קל וחומר עם מידה, ממידת פורענות למידה טובה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, הרי הוא אומר, כי תקצור קציחה בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברך השם אלוקיך. קבע כתוב ברכה למי שבאת לידו מצווה בלא ידיעה. אמור מעתה, הייתה הסלע צרורה לו בכנפיו, ונפלה ממנו מצאה עני ומתפרנס בו. הרי הכתוב קובע לו ברכה, משוכח עומר בתוך שדהו. כלומר, באים כאן חכמים ללמדנו אל גודל הזכות של עשיית המצוות. הנטפל לא עושה מצווה, והכל לימוד מהעונשים, אנשים כתובים, ברורים. השכר לא כתוב באופן ברור, באופן גלוי, כשאדם עושה מצווה, איזה שכר הוא מקבל. חז"ל אומרים לנו שאי שכר בעל מלכה, אי אפשר בכלל לתת שכר לעושי מצווה בעולם הזה. יש רק דברים מסוימים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, הפירות, אבל עצם השכר הוא לעולם הבא. כי לעשות מצווה, פירושו של דבר, לעשות את רצון השם. פירושו של דבר, לעשות רצון עליון ניסה שבא ממקור על גבולי. אז גם השכר הוא כזה. אדם עושה מצווה, הוא מאיר את אור השם בעולם. שכרו בהתאם. לא, הוא לדורותיו, הוא לדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. כדברי המשנה במסכת מכות, המשנה האחרונה במסכת מכות. רק חזק לבלתי יכול אדם. שם המשנה עוד מביאה דוגמה שאם אדם לא עשה מצווה, אלא הוא נמנע מלעשות עבירה, שבעצם מי שנמנע מלעשות עבירה, אין לו עונש. אבל באה המשנה ומלמדת אותנו שיש לו שכר גדול. רק חזק לבלתי יכול אדם. אם אתה לא תאכל דם, אז התורה מברכת אותך חזק, ברכת חזק. ודם, מי אוכל? דם נפשו של אדם מואסת בו. זה לא דבר שאדם אוהב לאכול. אמור מעתה, אומרת המשנה, גזל ועריות, שנפשו של אדם מחמדתן, אם הוא נמנע מעבירה הזאת, מעבירות האלה, על אחת כמה וכמה שזוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. זה כשאדם נמנע מלעשות עבירה. אדם מתאמץ לעשות מצווה. בוודאי. זוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. כמובן, יש יש מדרגות. לעצם המצוות אנחנו לא יודעים מתן שכרן של מצוות. אבל על המאמץ, חז"ל אומרים לנו שאנחנו יודעים שאפילו על מאמץ קטן יש שכר מאוד מאוד גדול. התורה כותבת שאם אדם ראה כאן ציפור וחס על כאן ציפור וקיים את המצווה, אז למה ניתב לך? ארכת ימים. אמור מעטה, אומרים חז"ל, אם מאמץ קטן כזה למה ניתב לך וארכת ימים, אז על אחת כמה וכמה כשאדם מתייגע במצוות ועמל במצוות. אמור מעטה, שבחורי הישיבה שיושבים ולומדים כל היום, כמה שכר יש להם? איזה שכר עצום יש להם על כל רגע ורגע שאדם יושב ולומד? ולפעמים גם מתאמצים, לא רק, זה לא כל כך קל, לפעמים גם דורש מאמץ. אז השכר הוא בלי גבול. תלמוד תורה כנגד כולם. כל מצווה שאדם מקיים עליה שכר מאוד גדול. אי אפשר להכיל את הגודל של הזכויות שיש ללומדי תורה. גודל המצוות והשכר הגדול שיש להם. זה מה שאנחנו לומדים כאן מהספרה. זו סיבה נוספת לשמוח בחודש אדר. כשנכנס אדר מרבים בשמחה. אז בני ישיבה צריכים להרבות בשמחה כפל, 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 כפליים. קראנו השבת פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק. באים חכמים ומלמדים אותנו שגם עמלקיות זה גם עם שצריך לזכור ולמחות אותו, וגם אלה תכונות. תכונות של רוע, של קלקול, של כפירה, של שנאה, של גאווה. שכל מה שלא טוב, זה המלכיות. ושיא של המלכיות נמצא בתיקוני זוהר, זה המחלוקת. אלו בעלי מחלוקת שזה תכונה המלכית. הבאתי כאן את אגרות ראייה, וגם הרב בשבת פרשת זכור עסק בעניין המלכיות. והוא עומד על זה ואומר, דיברתי בשבת קודש דנה לפני קהל מקשיבים על דבר מחיית עמלק. בתור זיכוך כל ערכי המציאות בכל המערכות המסובלים ממסע השיגים של זוהמת הרשעה, המתפשטת מראשית גויים גם בתוכני הקודש, המתהפכים על ידי פגיעתה הרעה של הרשעה בידי רשעי עולם לרועץ. כלומר, יש גם בקודש לפעמים נכנסים כל מיני ניצוצות, כל מיני קליפות של רוע של המלכיות. וזה הטעם, אומר הרב, איסור נתינת קנקנטום בתוך הדיו. כלומר, כשכותבים ספר תורה, אסור לשים קנקנטום בתוך הדיו. למה? כי אם ישימו את החומר הזה, אז אי אפשר למחוק. והכתב, הוא צריך להיות כתב שאפשר למחוק אותו. מה הרעיון? כתב שצריך שיכול להיות למחות. אומר הרב, ובינן, וכתב ומחה, כתב שיכול למחות, מצד צחצוחי הרישה הנוגעים בערכי הקודש. כלומר, אילו הקודש היה בתארה לחלוטין, אז לא, אז היה אפשר לכתוב שלא צריכים למחות. שלא יכול למחות, אדרבה, צריך לכתוב כתב כזה שלא יכול למחות. אבל יש צחצוחי רשעה שנוגעים בערכי הקודש. אדם עוסק בקודש, אבל לא בטהרה המושלמת. ומיד הרשעה המזהמת, הוא אומר, אם כתבי הקודש כתובים בכלל עם כוונה מקולקלת, אם מומר כתב כתבי הקודש, אז בכלל שורפים אותם ואת הזכרות שבהם. כדי שלא להניח מקום, לא למינים ולא למעשיהם, בכללות הקודש. אבל כשכותבים, אנשי קודש שכותבים, עדיין צריך לעבוד ולזכך, גם העוסקים בקודש, להזדכך ולהזדכך, שלא יהיה שום צחצוחים של רשעה, של קלקול בקודש. ולכן צריך להיות כאן קנטום, לא להיות כאן קנטום, שאפשר למחוק את הצדדים הלא טובים, כך אומר הרב. ורבי מאיר, הוא חולק על זה. רבי מאיר סובר שאפשר להכניס כאן קנטום. אומר הרב, רבי מאיר הוא דמות מיוחדת. הוא בספרו כתוב במקום כותנות אור, בעין כתוב כותנות אור. הקדוש ברוך הוא עשה כותנות אור, אור. כן? אותי אור כסלמה. הקדוש ברוך הוא עשה להם כותנות מהירות לאדם הראשון. רבי מאיר, הגמרא אומרת במסכת מגילה, הוא כתב מגילה שלא מתוך הכתב. וצריך לכתוב מגילה מתוך הכתב, אי אפשר לקרוא לכתוב מגילה שלא מתוך הכתב. אבל רבי מאיר שני, רבי מאיר, אפפיך ישירו לנגדך. רבי מאיר הוא בעל זיכרון יוצא מן הכלל. הוא רואה את המגילה לנגד עיניו. יש לו הציור של המגילה, הוא לא, כאילו כותב מתוך הכתב, הוא לא מתוך הזיכרון, יש לו זיכרון חזותי. אפפיך ישירו לנגדך, הוא לא שוכח דברי תורה. על דברי תורה נאמר שאם אדם יסיר רגע את עיניו, הוא שוכח את התורה. כי התורה היא כל כך עליונה, שכל הזמן צריך להחזיק אותה, זה כמו ציפור דרור. שאם אדם רגע ישחרר את היד, תברח לו. אבל רבי מאיר הוא מיוחד, רבי מאיר הוא מיוחד. כלומר, במדרגה הגדולה, כשהעולם יהיה בתארתו, לא יהיה שום צורך במחיקות של הצדדים של לא בשלימות. רציתי לומר את העניין התיקון הגדול שאנחנו עכשיו בשבת פרשת זכור, עוסקים בו, הוא לתקן את המלכיות הפנימית. כשהזדמן לנו לתקן את כל המלכיות הגלויה, אנחנו נקיים את זה בשלימות, בעזרת השם, אבל צריך לתקן את כל צדדי המלכיות. ויש צדדים של המלכיות פנימית, רוחנית, שאפילו בתוך הקודש, כפי שהרב כאן מדקדק בדברים הללו. זאת אומרת, שאנחנו קוראים את פרשת המלאק, אנחנו יודעים, הוא היה גאה, חצוף, בתעוזה שלו ללחום בישראל בתחילת צאתם ממצרים, עוד לפני שאפילו קיבלו את התורה, ללחום בסגולה, בסגולה הפנימית של ישראל. ומכאן אנחנו צריכים ללמוד, ענם של ישראל השלם זה ענווה, גדלות שבענווה, הגדולה והענווה הולכים ביחד. ההתבטלות הגדולה כלפי הגדולה האלוקית שמגדילה אותנו ועושה אותנו לגדולים, אבל בענווה. בענווה אישית ובענווה ציבורית. ועוד נקודה אני רוצה לדבר, אנחנו מתקרבים לחג הפורים, ימי הפורים. משנכנס אדר מרבים בשמחה, וכמובן השמחה הכי גדולה היא באה מתוך אמונה גדולה. ככל מה שאדם יותר, אדם יותר שלם, הוא יותר שמח. אין לו חסרונות, אז אין מה שמעציב אותו והוא שמח. הצער בא כשיש חיסרון, ואיך מסלקים את החסרונות? רק בדרך אחת, בדרך ההתחברות לריבונו של עולם, הוא השלם, וככל מה שאנחנו יותר מאמינים, יותר דבוקים, יותר נשענים, יותר מכירים את הגדולה האלוקית, אנחנו יותר שייכים לשלימות. וממילא לשמחה. האמונה, הביטחון והשמחה הם שלושה דברים שהם אחד. כשאדם מאמין, אמונה שלמה הוא בוטח, וכשהוא בוטח, הוא שמח. יאנו האמנתם בי, אומר המהר"ל בגבורות השם, אז לא הייתם בשמחה, ולכן הייתה כאן איזה חוסר מתח הזה, שמשה רבינו כאילו מאבד ובא לכלל כעס. אילו היה בשמחה, לא היה בא לכלל כעס, לא היה מכה על הסלע, אלא היה מדבר. שם מסביר המהר"ל בהרחבה שהאמונה היא שמחה. כשאדם שמח הוא מאמין, כשאדם מאמין הוא שמח. ובימים האלה שאנחנו מצווים להיות בשמחה, ענייננו באמת להגביר את הדביקות שלנו בריבונו של עולם. וגם כשאנחנו מגיעים לשיא, לימי הפורים, ומסתכלים בכל הטוב שהקדוש ברוך הוא היטיב איתנו, ולימד אותנו להסתכל במבט נכון על המציאות, הזכרנו את זה גם בשנים הקודמות. ישראל, שראו שהכתב שנכתב בטבעת המלך, נחתם בטבעת המלך, הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד, הם התפללו והתחננו עוד לפני כן שזה לא יגיע לידי כך, כי הרי כל מה שנכתב בטבעת המלך אין להשיב. זאת אומרת שזה סופי, כן? זה פסק דין סופי, חלוט. אי אפשר לשנות אותו יותר. אבל אם לא היה נכתב בטבעת המלך, מה היה קורה? אילו הגזרה הייתה נמנעת והייתה מתבטלת, ישראל היו נשארים בגלות, במצב שהיו מקודם. לא הייתה קורית המהפכה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים בצדניהם. אבל אחרי שנחתם בטבעת המלך ואין להשיב, מה יכול המלך לשנות? כותב איגרת שנייה, שבאמת האיגרת הראשונה נשארת, כי אסור לבטל את האיגרות. אבל הוא נותן נשק בידי היהודים להגן על עצמם, ולא רק להגן על עצמם, אלא להכות בשונאיהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים, הם בשונאיהם, בזכות האיגרת הראשונה. אילולא האיגרת הראשונה לא הייתה האיגרת השנייה. זאת אומרת, אנחנו לפעמים חושבים שעל מציאות, מסתכלים על מציאות שאנחנו חושבים שהיא מאוד מאוד קשה, ואנחנו לא מבינים למה זה קורה, ואנחנו מתפללים לריבונו שלם שזה לא יקרה, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא מגלגל כאן איזה טובה, שרק אחר כך היא מתגלה לנו. לפעמים היא מתגלה באיחור. אבל כל מה דוד רחמן לטב אביד. אז זה לא פותר אותנו מלהתפלל שהאיגרת לא... כי אנחנו צריכים בדרך הטבע. אנחנו צריכים להתפלל ריבונו של עולם על מה שאנחנו רושים שזה רע להתפלל. אבל בעיקר לבקש מהקדוש ברוך הוא שזה יתהפך לטובה. לא דווקא איך להכתיב לקדוש ברוך הוא, איך לשנות את זה, אנחנו לא צריכים. אנחנו רואים שאנחנו, יש כאן איזה מצוקה, איזה צרה, אנחנו מתפללים שהצרה הזאת תתבטל. באיזה דרך? הקדוש ברוך הוא יעשה את זה בדרך הכי טובה שאפשר לעשות אותה. לא כל כך להתמקד בפרטים של המעשה, אלא בדרך הכללי. כשראו את אמן מכין עץ גבוה למרדכי, כל היהודים פרצו בבכי והתפללו וביקשו שלא יצליח להקים את העץ הזה. אבל העץ הזה היה מיועד לאמן. אז לא צריכים להתפלל שלא יקים את העץ, צריך להתפלל שהעץ יהיה לאמן. זאת אומרת, לא על הפרטים, אבל בעיקר, כשרואים איזה צרה מופיעה, להבין בעצם שיש כאן איזה סוד אלוקי שהוא בעצם לטובה. זה מה שאנחנו לומדים בפורים. לכן משנכנס אדר מרבים בשמחה. אנחנו מזכרים שההסתכלות שלנו על המציאות, היא צריכה להיות הרבה יותר עמוקה. לדעת שכל מה דוד רחמנא לטב אביד, ודברים שנראים קשים, הם בעצם לטובה. הקורא את המגילה למפרע לא יצא. אומר רבי פנחס מקוריץ, נדמה לי לא רק הוא, את הרעיון הזה. מי שקורא את המגילה כאילו זה סיפור שהיה פעם בעבר, ולא קשור למציאות שלנו, הוא לא יצא ידי חובה. קורא למפרע, חושב שזה סיפור מאז, ולא סיפור. צריך לראות את המן של הדור הזה, ואת מרדכי של הדור הזה, ולדעת שבכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא עושה את את הנהגתו הטובה עלינו, ואין דור שהקדוש ברוך הוא לא עושה את הטובה עלינו. וגם המציאות שאנחנו נמצאים, לדעת שריבונו של עולם כאן מגלגל דברים טובים. אנחנו לא פטורים מלהתפלל. אנחנו חייבים להתפלל כדי שהדברים הטובים יתגלו, כי אנחנו צריכים להיות שותפים בזה. אבל לזכור, לא להיות מודאגים. להתפלל כן, לבקש כן, אבל לפתוח. לפתוח בקדוש ברוך הוא ולדעת שכל מה דוד רחמן הייתה ואבי. להסתכל על המציאות בצורה עמוקה, במבט של אמונה. לכן מי שנכנס אדם מרבים משמחה, כי היה כאן נס טבעי. זאת אומרת שבתוך הטבע התברר שדברים שנראים באופן מסוים, בתוך הדבר הוא משנה את הדברים, והדברים מתפתחים לכיוון אחר לגמרי. גם היום, הקשיים שאנחנו עומדים בהם, הם בוודאי עניינם לטובה. אבל גם כשמסתכלים, צריכים להסתכל בפרופורציות, כמה קשיים, לעומת כמה הצלחות, לעומת כמה טוב שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו, לא לשכוח בפרופורציה. אמנם בתפילה, אנחנו, יש לנו הרבה הרבה בקשות, ובסוף מגיעים למודים, וזה ברכה אחת. אבל בעצם, הברכה הזאת צריכים להעריך בה יותר משאר הברכות. כי הקדוש ברוך הוא מאוד 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 מיטיב איתנו כל הזמן. אנחנו מבקשים עוד, בסדר, אפשר לבקש. צריך לבקש, אבל צריך תמיד לזכור, להגיד את מודים עם כל הלב. להודות לריבונו של עולם על הטוב שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו, שאנחנו זוכים להיות בארץ ישראל, להיות בעולמה של תורה. מה יכול להיות? זה גן עדן שבעולם הזה. ממש אי אפשר לרצות יותר מזה. וצריכים להודות, וחייבים להודות. ועכשיו למעשה על פורים. אני מאוד הייתי רוצה לדחות את השכרות, שיש מצווה להשתכר, מה לעשות? גם מצוות רבנן צריך לקיים. חייב יש לי פסומה. אבל לעשות את זה בסעודה, לא מבערב, יש מאדרין. כבר בערב שותים, אחר כך לא שומעים את המגילה בבוקר. כן. אז יש עוד הידור, חוץ מלשתות, יש גם הידור לשמוע את המגילה בבוקר. שמעתי ככה שאומרים. אז בערב אפשר קצת לשתות, כן. ואחר כך בבוקר עוד קצת. ואחר כך לסעודת, יושבים לסעודה כנהוג אחר הצהריים, אז שותים יותר. וגם כן, אני רוצה לומר, מי שיודע שאם הוא ישתה הרבה, אז הוא יתפרע והתנהג בצורה שהוא אחר כך מתבייש בה, אז יימנע מזה, הוא לא מחויב. יש אנשים שיש להם, ששותים ויוצאים מהשליטה, הם נהגים לא בסדר. בפראות, בעוצמות, יש להם עוצמות. אז זה מופיע אחר כך לא טוב, כמו שצריך להופיע את זה בחיוביות. וכל אחד צריך לשקול את הדברים האלה. אילו היו כאן האברכים, הייתי אומר להם עוד הדרכות. יש כאן אברך אחד. כמה אברכים? שניים. מה? שלושה. אברכים גם צריכים להתחשב באנשים. כשהם משתוללים, אז לפעמים פוגע בשלום בית. אז אני, זאת אומרת, בסך הכל אני רוצה שאנחנו נעשה את הפורים בהתרוממות רוח גדולה מאוד, בשמחה גדולה, וגם בשתייה, כן. אבל לעשות את זה בצורה הנכונה כמה שאפשר יותר. המטרה היא צריכה להיות שאחרי הפורים עלינו מדרגה, לא יצאנו מהסדר ואחר כך שבועיים צריכים להיכנס לסדר, כן. אלא להפך. אחרי יום, יומיים, מנוחת יום, יום אחד, ואחר כך בתנופה חדשה עד סוף הזמן, להגיע לסוף הזמן בתנופה כזאת שאי אפשר לעצור, שעד ליל הסדר התנופה נמשכת. אחר כך עולים עוד פעם ליל הסדר. סוף הזמן הוא לא קל, בעיקר בשנה מעוברת, אבל כמו שאמרנו, אדם כשיש קצת לאות, ובכל זאת אדם לומד, אז חזק, אז חזק, על זה נאמר, קשה לך לעשות, ואתה עושה השכר כפל, כפל, כפליים. והוא לא רק השכר, הקישור לתורה, הוא נעשה חזק. כשאדם מתאמץ להיות קשור לתורה, אז הקישור של התורה, הקישור לתורה הוא מתעצם. וסוף הזמן זה אחד ההזדמנויות, כן? להתחזק בקישור לתורה ולהגיע לשיאים חדשים. בעזרת השם שיהיה לנו חודש טוב ופורים שמח, יום הפורים יהיה פורים של דוגמה, שכל מי שיהיה פה איזה אורחים יגידו, פה זה משהו מיוחד.